לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ניסיון פיגוע ערב בעיר העתיקה בירושלים, ערבי ניסה לדקור שוטר באחד משערי הר הבית. המחבל הצליח להימלט אל מתחם ההר ונערכים אחריו כעת חיפושים. כתבנו בן צבי ליזרוביץ' מוסר כי בחסדי שמיים השוטר לא נפגע. ערוץ אל מיידין בלבנון מדווח כי חמאס הודיע למתווכים שהוא מוכן לקיים עסקת חילופי שבויים הומניטרית מהירה לשחרורו של השבוי הישראלי אשם סייד בתמורה לאסירים פלסטינים חולים. מוקדם יותר פרסם חמאס תיעוד של הסייד שבו הוא נראה מחובר לבלון חמצן. הסייד, צעיר בדואי, חצה את הגדר לרצועת עזה מרצונו בשנת 2015. חברת הכנסת מירי רגב מהליכוד הוכה ערב את האיומים מצידם של חברי כנסת מהמפלגות החרדיות שלא לתמוך בנתניהו כזה שירכיב את הממשלה.
מי שרוצה מהמפלגות החרדיות, תפרק את הקואליציה, בבקשה, הנה זו ההזדמנות. לכו עם לפיד, לכו עם בני גנץ, בבקשה. אני לא חושבת שמחפשים תירוצים לעזוב את גוש הימין. אני חושבת שאנחנו קראתנו ברית עם המפלגות החרדיות. אנחנו רואים עין בעין את הנושאים היהודיים, המסורתיים, הציוניים, החברתיים. באותו מקומות שיש בינינו פערים, אנחנו יודעים לדבר ולהגיע להבנות. ולכן אני חושבת שכל האיומים האלה...
חבר הכנסת עמיחי שיקלי מימינה תוקף בחריפות את השרה איילת שקד על רקע הדיווחים כי היא מבקשת לשוב ולבקש את קולם של מצביעי הימין.
נכון, בנט היה בפרונט ושקד נשרחה מאחוריו. יכול להיות שתדמיתית היא הצליחה לייצר תדמית כאבי הבטן, תדמית אני מאוד מאוד ימנית, אבל בכל פעם שזה נגע להחלטה אופרטיבית, אם זה בסוגיית הפליטים, אם זה בסוגיית השופטים, אם זה לנעול את אורבך כדי שלא יוכל לעשות, לממש את האינטואיציה שהייתה לו לפעול נגד. בסופו של דבר, ברגעי המבחן, ברגעי האמת, היא הכזבה באופן שיטתי פעם אחר פעם אחר פעם.
חבר הכנסת לשעבר יום טוב חלפון, שהודח על ידי ראש הממשלה יוצא בנט, אומר כי הממשלה הייתה דווקא ימנית.
יכול עד היום לחתום על רוב ההחלטות הממשלה שהתקבלו ועל רוב ההחלטות ורוב הצעות החוק. לא ראיתי שם הצעת חוק, לא של אוסלו, לא של תהליך מדיני עם אבו מאזן או עם ערפאת או עם חמאס. לא ראיתי שמנעו ממטוסי צה"ל ללכת להפציץ בעזה או בדמשק. לא ראיתי פה שמנעו את יום ירושלים, את צעדת הדגלים.
התפתחות בחקירת היעלמות הנער מוישי קליינרמן. גיטי, אמו של מוישי, מתייחסת הערב לראשונה להתפתחות בחקירה.
ברוך השם שיש לנו את השליחים הנכונים שהגיעו ובאמת לא ביטרו וזעקו איתנו את הזעקה וכרגע מטפלים, ואנחנו מאוד מקווים שיצא רק טוב ושמח מהסיפור הזה, והלוואי ויהיה לנו בשורה טובה להגיד לכולם להצליח בקרב. וזה ככה אני מרגישה פה בצומת של הניסיון הזה, פשוט להילחם בטיפת דמי האחרונה להחזיר את מוישי הביתה.
הדברים נאמרו לאבי ממרן במהדורה המרכזית. מליאת הכנסת אישרה ערב את הצעת החוק שיזמה ש"ס, ולפי הבעל מנוי סלולרי יוכל לבקש לחסום את גישתו לשירותי תקשורת או לציוד תקשורת. כתבנו אבי רבינה מציין כי החוק מבקש להתמודד עם הרפורמה בסלולר אותה יזם שר התקשורת הנדל ופוגעת בקומות ההקשרות. חבר הכנסת אורי מקלב אמר כי החוק משפיל את שר התקשורת שביקש לפגוע בציבור החרדי. הנדל עמד פה וניסה לזרוע מחלוקת גזענית בין אשכנזים וספרדים, אך הוא נכשל והרפורמה שלו תבוטל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר הכל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת, בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מהודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
מחר ובחמישי בלי שינוי של ממש, כך גם ביום שישי. בשבת קודש עדיין יהיה בעיר עד מעונן חלקית והטמפרטורות בלי שינוי של ממש.
תחזית מזג האוויר בחסות.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת, בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מהודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
כל חי תמיד איתי.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. פעם אחר פעם נשמעים גם במחוזותינו צמד המילים, נשמע צמד המילים, החיים הפוליטיים. אני רוצה להקריא קטע שכתבתי על העניין הזה, אולי להעמיד דברים על דיוקם, בהמשך התוכנית גם נדבר קצת על משמעותם של מילים, אבל הקטע נקרא, היש חיים אחר הפוליטיקה, וכותרת משנה, תרומתנו הצנועה לאלה שסיימו את הקריירה הפוליטית, ולאלה שיתחילו בה, וכן לאלה שהתגעגעו אליה. שיר קצר, קטע משיר, למעשה קטע קצר משיר של רבי אברהם אליהו קפלן, זכר צדיק לברכה, שיר מפורסם. ימי עוברים, ימי קלים, מבלי כחת ומבלי תת. אם לזאת קראת החיים, אמור נא אלי, מה זה מת? ושוב שומעים את הביטוי המוזר, חיים פוליטיים. פלוני עוזב את החיים הפוליטיים, אלמוני שהחיים הפוליטיים יקיעו זה מכבר, רוצה לחזור לחיים הפוליטיים, וכן בסגנון זה, והרי שטויות הרבה. איפה שמענו שמדברים על החיים האינסטילטוריים, או על החיים החנווניים, או על החיים התברואתיים של עובדי התברואה? לא יודע מה זה חיים פוליטיים. ולא עוד, אלא שלדידם, אין מדובר בסיסמאות נבובות גרידה. אנשים באמת מאמינים שהשהייה במדמנה הפוליטית ראויה לתואר חיים, ולא עוד, אלא שחשים שרק שם, בביצה המכוערת ההיא, חיים הם חיים באמת. ואם המערכת הפוליטית מקיעה אותם, למה להם חיים? גם אם מדובר באנשים בעלי ממון, בעלי עמדה ציבורית, תארים אקדמיים, מי שטבלו במאה מדמנה של הביצה הפוליטית, וזו מקיעה אותם בשלב מסוים, חשים הם ככאלה שחרב עליהם עולמם, וכאילו אין חיים מחוץ במרכאות החיים הפוליטיים. לפני זמן רב נכח כותב שורות אלה באירוע בו היו כמה וכמה אישים פוליטיים ממפלגות שונות, ושוחחו על בעיות השעה. תארו לעצמם את התדהמה שאחזה בו בכותב, משנוכח לדעת שאלה באמת מאמינים שעל פיהם יישק כל דבר, וכי הם אלה המנהלים את החיים של כל יושבי הארץ, ואולי העולם. ושכחו לגמרי שאינם אלא כלי משחק על לוח שחמט, שמנוהל למעשה על ידי כוחות אחרים, ואנשים אחרים במקומות אחרים. והרי ככל שפוליטיקאי מטפס לתפקיד בכיר יותר, וגאוותו הולכת וגדלה, וכל חזותו אומרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ואין אני מדבר רק על אותו פוליטיקאי שבנה לעצמו בועה, כאילו בכוכב אחר, וחושב ששם מתנהלים הדברים, אלא על כל אחד. כך, ככל שהוא גדל, ככל שהוא מטפס לתפקיד בכיר יותר, מצטמצמת ההשפעה שלו. כי הרי הבחירה הולכת ונשמטת מידיו, שהרי לב מלאכים ושרים ביד השם. כלומר, בכל אותן החלטות שהשלכותיהן נוגעות לכלל, וכל וחומר לכלל ישראל, ליבם ביד השם, והשם מטה אותם לכיוון הדרוש, וכשהחלטותיו מניבות תוצאות מבורכות, לא יעתה תהילה. וכשמוביל את העם אל עברי פי פחת, המסקנה מתבקשת אינה להחליפו בלבד, אלא לשוב אל השם. וכבר אמרו חז"ל, שכאשר הרועה כועס על עדרו, מציבו בראש העדר עז עיוורת המוליכה את העדר כולו אל עברי פי פחת. לב מלאכים נראה בעניין זה כדומה במידת מה לליבם של חכמים, אך הבדל גדול ביניהם כפי שיוסבר. על ליבם של חכמים נאמר קסם על שפתי מלך, במשפט לא ימעל פיו, ואומר אגרו, הפסוק במשלי פרק ט"ז פסוק ד', ואומר אגרו במקום. והעניין, מן מלכי רבונון, ששפתותיהם כמו קסם, ואף שיענו אותה לפי השאלה, וינסו להטעות אותם, מכל מקום, בדין עצמו לא יטעו, במשפט לא ימעל פיו, כי השם מסייע בידי החכמים להגיע לתשובה הנכונה. כי קסם נמצא על שפתיהם, ואין כן לב מלאכים. הקסם שעל שפתי החכם, הוא בכל דבר, בדברים שנוגעים לכלל, בדברים שנוגעים לפרט, והחלטותיו מתעלמות מרמאויות שמרמים אותו. ואילו לב מלאכים ביד השם, הוא בהחלטותיהם הנוגעות לכלל. שם לא הם המחליטים, ולא הם הקובעים, למרות שהם מאוד אוהבים לדבר בגאווה, כאילו הם העושים. אני החלטתי, אני עשיתי, או בסגנון החדש לומר אנחנו, ולהתכוון באמת לאני. מי שקובע את קצב החיים, את רווחתם, את צורתם, מי שקובע את השפע הכלכלי, את השלום והמלחמה, הם בני התורה, שנאמר, אל תקרא בנייך אלא בונייך. וכמו שאומר רב חיים מוולוז'ין, ששפע הברכה לעולם, או מיעוטו, הכל לפי ריבוי עסקנו בא בתורה, או מיעוטו חס ושלום. כך בנפש החיים, שער ד' פרק י' א'. בזמן מלחמת נפוליאון היו גישות שונות בין גדולי האדמו"רים במי לתמוך. האם בנפוליאון שמשחרר את העול הגשמי, אך מביא איתו את סכנות ההשכלה שרבים חללים מפילה, או בצר הרוסי, שמחד גוזר גזירות ומייצר לישראל, חומס את כספם ומצמצם את מקורות פרנסתם, אך אינו נוטה להשכלה לחדור. וכמובן שהאדמו"רים לא דיברו על תמיכה פיזית כלשהי, הכל היה על פעולות רוחניות. היחס שלנו למערכת הפוליטית הוא כשל מערכת, כאל מערכת של פקידים המפעילים מערכות נחוצות לצורכי האזרחים ולרווחתם, בדומה לוועד בית שמנהל מבחינה טכנית את ענייני הבית, כך מועצת עירייה מנהלת את ענייני העירייה, ופרלמנט וממשלה מנהלים את ענייני המדינה, בשעה שהמושג חיים מושג מלא רוחניות וערכים, ואין לו שום לחלוכית טכנית, אלא שכדי שאדם יוכל לחיות כראוי, צריך שגם המערכות הטכניות תהיינה במיטבן ותסייענה לו. היינו מצפים שכמו שהסנדלר מתקן העליים כדי שיוכל לחיות, אבל חייו עצמם נמצאים בביתו, בבית המדרש ליד הספר הפתוח, וכך האינסטילטור ואף הרופא, כך גם הפוליטיקאי אמור להבין שהחיים נמצאים במקום אחר, והמערכת הפוליטית אינה אלא מערכת טכנית נחוצה, ובשביל רבים מהם פרנסה. לו זה היה היחס, היינו עדים פחות ופחות לאנשים שאינם ראויים הנאחזים בכל כוחם בקרנות מזבח הבעל הפוליטי, ופחות ופחות אנשים שמבזים את עצמם, מרמים, משקרים ועושים כל תועבה, תוך שרומסים את כל חבריהם, ובלבד להישאר רלוונטיים במערכת הפוליטית. שהרי לדידם הפוליטיקה היא חיים, וללא החיים הפוליטיים במרכאות, מה נקרא אצלם חיים? ואנו נענה להם במאמר המשורר דילאל, אם לזאת קראת החיים, אמור נאה לי, מה זה מת? מספר הטלפון שלנו, 03-593-93. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
טוב, רציתי לשאול, חז"ל אומרים על הנשמה של האדם, שמן נפח מדלי נפח, וגם לפסוק הקבלה כתוב שהנשמה היא חלק לו כאימל. היה לי ויכוח עם כמה אנשים, רציתי לדעת מה הייתה התשובה על העניין הזה. האם הכוונה שהנשמה של האדם היא קרואה מאוד למציאות האלוקית, וכל מה שחז"ל אומרים זה בעצם משל שבא להסביר את זה, או שהכוונה ממש חלק ממש?
אני הייתי שואל אותך שאלה הפוכה. וכי יש דבר בעולם שהוא לא חלק אלוקם? הרי ואתה מחיה את כולם, מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש הוא ממלא כל עלמין, לית אתר פנוי מיני, הכל זה אלוקות. אלא מה?
יש את הבחינה שמסידינו, יש את הבחינה, לא יודע, יש את הבחינות שאני בשלכם מדבר עליה.
יפה דרשת. זה מה שאנחנו יודעים לומר. אלא מה? יש מבט של ממלא כל עלמין ומבט של סובב כל עלמין. לפי איך שהבחיים מבולוז'י משער ג' מגדיר את הדברים בנפש החיים, שהמבט שנברא בשבילנו, שרק בו אנחנו יכולים לפעול, זה המבט שיש דרגות שונות ויש בחינות שונות. מבחינת הדרגות השונות, אז יש גוף, סליחה, האדם הוא עולם קטן, כל מה שיש בעולם אפשר לראות באדם, ו בדיוק כמו שחזל אומרים בגמרא מסרת ברכות, הני חמישה בורחי נפשי, כנגד מי אמרם דוד? לא אמרם אלא כנגד הנשמה וכנגד הקדוש ברוך הוא. מה הנשמה ממלא את כל הגוף? ככה הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם. מה הנשמה רואה ואינה נראית? ככה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה וכן הלאה. חמישה דברים. אלא שיש נפש שמחיה את הגוף האחראית על המעשים, יש רוח שאחראית על הדיבורים, ויש נשמה שאחראית על המחשבות. הנפש נמצאת בתוך הגוף, הנשמה היא כביכול כלשונו של רב חיים מוולוז'ין, מתוך פיו של הקדוש ברוך הוא, ורב חיים מוולוז'ין מביא את הדברים על סמך משל שחזל אומרים, שכשקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא דומה לנופח מכלי זכוכית, שאוסף נשימה בתוך פיו, נושף, אני מוסיף, לתוך צינור, והאוויר יוצא לתוך החומר המותח, והוא מעצב אותו, וכל עת נשימתו. חומר המותח זה הגוף, מה שמעצב אותו זה הנפש, עמוד האוויר שבין לבין זה הרוח, והנשימה שהיא כביכול מתוך פיו זאת הנשמה. והנשימה הזאת, כמו שבמשל הנופח לוקח נשימה מעצמותו, הרי הנשימה היא מחיה את עצמותו של הנופח במשל, כך גם הנשמה נקראת חלק אלוקה ממעל גם, גם בנמשל. ולהגדיר את זה במילים פשוטות, עד כמה שאנחנו יכולים להגיד דברים כאלה, זה שגם במבט שנוצר בשולנו, הדבר שהכי קרוב להיראות לעינינו כעצמותו של הקדוש ברוך הוא, כבחינה מעצמותו של הקדוש ברוך הוא, זו אותה בחינה שנקראת נשמה.
עכשיו, אם אני רוצה, אם אני מדבר בן אדם, אני מדבר, ואני אומר לו שאני מדבר איתו על נשמה, הוא שואל אותי, נשמה זה אלוקות, אני צריך להגיד לו שכן?
אתה צריך להגיד לו שאי אפשר ללמד אדם שמעולם לא למד פיזיקה בתיכון את כל סודות תיאוריית היחסות של איינשטיין על רגל אחת.
אז רגע, אז אותו שנבין, בעצם הנשמה, איך אנחנו רואים את הדברים, איך שהדברים ניתנו לנו לראות אותם, אז יש איזו תחינה שהכי קרובה
להגדרה של חלק לא קרובה.
להגדרה של חלק לא קרובה. כי זהו, כן, נתתי ללמוד רמח"ל בדרך השם, ושם הוא מדבר על העניין הזה של האחדות, שהקדוש ברוך הוא משולם, מרימוי מהרכבה וכל הדברים האלה.
אני תמיד ממליץ ללמוד דעת תבונות ביסודיות לפני דרך השם, ואת הנקודה הזאת שדיברנו עליה.
אני לומד גם דעת תבונות, אני מתכוון להגיד, אני לומד גם דרך השם. ושם הוא אומר שהמציאות האלוקית משולם בריבוי והרכבה, ואני הבנתי מזה שזה אומר שוודאי שהנשמה היא לא חלק אלוקי מעל, כי עד כמה שיש לנו 600...
לא נוכל להיכנס לדיוקים בתוכנית כזאת, וזה מובן מאליו.
לא, כי אם... לא, אז בדיוקים. אני אומר סתם.
אני אומר, דיברנו כבר יותר מדי על הדברים.
אוקיי. בסדר, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. יש לנו למי?
הלו?
שלום, שלום. ערב טוב.
כן, שלום וברכה. רציתי לדעת, הרי כידוע שתכלית הבריאה זה להיטיב, ויש מצוות שהקדוש ברוך הוא נתן כדי שאנחנו נעשה אותם, וכשנהיה אמורים לקבל את השכר הנצחי, שלא יהיה לנו נעמה דכיסופה. השאלה שלי, למה מראש הקדוש ברוך הוא, שברא את העולם, הוא ברא אותו הרי להיטיב, למה הוא לא ברא אותו בצורה כזאת שנקבל ישר את ההטבה בלי נעמה דכיסופה? אלא חייבים לומר שיש תהליך שהוא צריך שיהיה בעצם משולב עם שני הדברים, שני הגורמים, שגם יהיה מצב כזה שלא יהיה נעמה דכיסופה אחרי שנעשה את המצוות, וגם שזה יהיה מצב של אמת. כי כשאנחנו מקבל בעצם שכר בלי...
רגע, אתה שאלת שאלה ואתה מנסה לענות תשובה שאני לא יודע בדיוק. שאני לא יודע בדיוק מה כוונתה. בוא ונענה לך את התשובה הנכונה על השאלה שלך. את השאלה הזאת, רמח"ל לא שואל בדעת תבונות, והוא גם לא שואל בדרך השם, אבל הוא עונה עליה בדרך השם. ואחרי שנענה את התשובה, אני חושב שמהמשך דבריך כבר יהיה או מובן מאליו או לא נחוץ. האקסיומה היחידה שצריך לקבל, זה שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב. ומכאן הכל מובן מאליו. כי כשיוצר יוצר יצירה, הוא רוצה לעשות אותה באופן הטוב ביותר, נאמר נגר יוצר שולחן, הוא רוצה לעשות אותו באופן הטוב ביותר, הוא יוצר אותו מהחומרים הכי טובים שיש לו. עצים טובים, תוכנית טובה, דבק טוב, צבע טוב וכן הלאה. כך שכשקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם על בסיס ההטבה השלמה, הוא ברא את נזר הבריאה, ואומר את האדם מהמציאות, מהסבסטנציה, מהמהות, הטובה ביותר שיש לו. מהי המהות הטובה ביותר שיש לאלוקים? אלוקים בעצמו. וכך הוחלט שאדם יהיה, כמו שדיברנו עם השאלה בשאלה הקודמת, חלק אלוקה ממנו. הרבה, אבל ממילא תכונות האדם דומות לתכונות המקור שממנו הוא בא. הרבה על תכונות האלוקים אנחנו לא יודעים, אבל דבר אחד אנחנו יודעים בוודאות. הוא לא מקבל. אם חטאת מה תפעל, ומה מידך ייקח. הוא רק נותן. ממילא גם הנשמה יש לה תשוקה לא לקבל. ומכאן מתגלגל גם הצורך שלא יהיה נעמה דחיסופה. לבוא ולהציע שהקדוש ברוך הוא יברא נשמה שתהנה הנאה שלמה מלקבל, זה להציע שהיא לא תהיה דומה לאלוקים. אבל מה שלא תהיה חלק לא קמים על, וזה ודאי לא טוב.
ומה באמת עומד מאחורי זה שאנחנו צריכים להיות דומים לאלוקים? למה בעצם הדברים מתגלגלים בצורה כזאת?
אני חוזר ואומר עוד פעם. ברגע שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב, אז הוא יצר את העולם מהדבר הטוב ביותר שיש לו, והדבר הטוב ביותר זה האלוקים בעצמו, וממילא כך, ממילא יוצא באופן מוכרח, שהנשמה תהיה חלק אלוקה ממעל, כי הוא רצה לברוא את נזר הבריאה מהדבר הטוב ביותר שיש לו. ממילא היא דומה לאלוקים, והאלוקים לא מקבל.
זאת אומרת, זו לא התשובה הנכונה לומר...
זה מפליא אותי. האם את מה שאמרתי עכשיו שמעת לפני כן פעם?
לא.
אז צריך לחשוב על זה. זה לא, אתה מיד יורש שאלות אחרי כן. זה דברים שאני 30 שנה עבדתי על זה. כן? צריך לחשוב על זה.
הבנתי. לא, אני רק רוצה לדעת אם זה באמת העומק הכוונה של הדבר.
כן, אוקיי. אתה תחשב על זה.
טוב, בסדר. תודה רבה.
תודה וכל טוב. ערב טוב.
הלו.
ערב טוב.
הלו.
ערב טוב, בבקשה.
כן, שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול כזאת שאלה, אני אברך כל הזמן. וככה זה פשוט בכולל. היה לנו שאלה כזאת, כתוב שתינוק שנשבע בין הגויים, הוא לא יקבל עונש, על מה שנשבע בין הגויים.
מי אמר שתינוק שנשבע בין הגויים לא יקבל עונש? אדם שאכל חלב בשוגג ולא הביא קורבן, יקבל עונש או לא יקבל עונש?
פה הוא אכל בשוגג, אבל זה
אונוס, מה המקור לתינוק שנשבע בין הגויים? המקור זה גמר מסכת שבת פרק כלל גדול, שהמשנה אומרת בתחילת פרק כלל גדול, מי שחילל שבתות הרבה, מי ששכח עיקר שבת, ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת. אומרת הגמרא, מי זה ששכח עיקר שבת? כגון בתינוק שנשבע בין הגויים, ומעולם לא שמע על השבת. ובכל זאת הוא צריך להביא חטאת. כלומר, הוא מוגדר כשוגג. זאת שאלה גדולה. למה הוא מוגדר כשוגג? אבל במקור של המושג תינוק שנשבע בין הגויים, שזה התינוק הכי תינוק והכי נשבע, שהוא באמת לא שמע מעולם על השבת, בכל אופן מגדירים אותו כשוגג, ושוגג צריך להביא קורבן, ואם הוא לא מביא קורבן, מגיע לעונש.
רגע, והוא
קיבל
שכר בשמיים, אבל
כשהוא
הגיע,
אחרי
120.
שכר על מה?
מצד סתם, שיש עולם הבא, לכל יהודי.
אפילו אם הוא היה אנוס, אפילו הוא היה אנוס, שכר הוא לא היה מקבל. כי אונס לא כמאן דאביד. שכר לא מקבלים אם לא עושים. אם לא עושים, לא מקבלים.
זה בדיוק הנקודה של השאלה שלנו. בעצם זה הבחירה שבן אדם הזה יוצא שזה לא... לא לגמרי, כי אם אדם נולד בין הגויים, אז אין לו בחירה, הוא לא יכול, איך הוא ידע שעכשיו...
בדברים שאני אמרתי לך, יש כבר תשובה. כי השאלה שלך היא שאלה הרבה יותר קשה על המקור שאני הבאתי. אם באמת מדובר בתינוק שנשבע בין הגויים, הרי כשהיו באים לרב אלישיב ומדברו על החילונים של היום, ואומרו תינוק שנשבע, הוא היה מחייך, הוא היה אומר, לא כל כך תינוק, לא כל כך נשבע. כי התינוק שנשבע בין הגויים זה תינוק שבגיל יום שבו אותו בין הגויים, ולא היה אינטרנט, ולא היו עיתונים, ולא שמע מעולם על שבת. ובכל זאת מוגדר כשוגג. שואל רב אלחנן וסרמן, הרי תינוק הזה הוא אנוס, הוא לא שוגג. הוא אנוס, מה יכול היה לעשות? אז זה יש תשובות. אומר רב אלחנן וסרמן, שנשמה יהודית יש לו. ואם הוא היה נותן לה להתבטא, הוא לא היה סותם לה את הפה, אז היא הייתה מובילה אותו כבר. אז איזושהי בחירה יש לו. כמובן מדובר בשוגג הקרוב לאונס. זה לא מדובר, אפילו המינימום הזה גם כן מוביל אותו כבר מההגדרה של אונס להגדרה של שוגג.
עכשיו רוצה לשאול באותו עניין בעצם, כאילו, בינם שלומד כל החיים תורה, אז יש מושג כזה שכאילו, כתוב בספרים שיש מושג כזה שיש לו חשיבות, יותר מאשר באדם שלא יכל ללמוד, באמת לא יכל, והיה נוס באמת, הוא היה צריך פנס במשפחה. אבל
כתוב בספרים.
בכל זאת הוא בעצם יהיו בשתי דרגות שונות. למה באמת? אין לו בחירה. זה מה שקדוש ברוך הוא יעד לו בעולם.
אני הבנתי את השאלה. כתוב בספרים שזבולון יושב יחד עם יששכר ומקבל איתו את אותו שכר. מה זה השכר בעולם הבא? בעולם הבא, כל השכר זה רק תורה. כך אומר מהר"ל בנתיב התורה, כך מביא רבי ישראל לוינטרופ, כך אמר לי פעם חסיד גור, שלמד בישיבת חידושי ערים, שהיה שם יהודי מורה מעם בשם רב גודל אייזנר. הוא אמר לי, שהוא היה אומר להם בשיחות, תדעו לכם בעולם הבא אין כלום, יש רק סטנדר עם גמרות. ואתה יושב ליד הסטנדר ולומד גמרה, ולידך עומד מלאך עם הרמה של גמרות, כך שברגע שאתה גומר את הגמרה שאתה לומד, הוא מיד דוחף לך גמרה אחרת. מה יעשה שם זבולון? הוא לא יבין על מה מדובר. נניח שזבולון תמך ברבי קוויגר. רבי קוויגר ילמד שם תורה ברמה של רבי קוויגר. מה יעשה שם זבולון? התשובה שכל התורה שנלמדה בזכותו, הקדוש ברוך הוא ילמד אותו. ושמעתי מהרב לוינשטיין שזה הפשט בשם של נציגו של שבט זבולון בין המרגלים, שכתוב למטה זבולון גדיאל בן סודי, שהקל יגיד לו את סודות התורה, כי הוא הרי היה זבולון של יששכר. אז כך ש...
עדיין, זה עונה רק על זבולון, רק יש לו אופציה לתמוך, מי שאין לו אופציה לתמוך.
אופציה לתמוך יש לכל אחד, הוא רק צריך להחליט שהוא רוצה.
זה גם בלי שכר, גם בלי כסף כאילו.
מה זה בלי כסף? כל אחד יש לו יכול לתמוך. אדם שעני ואין לו כסף, שיחים מהם קוסטי. שינקה את בית המדרש.
גם אדם שמגדל בנים בתורה, זה גם נקרא זבולון כאילו?
בוודאי, בוודאי, בואו נביא לזה הוכחה. הרי כמו שזבולון הוא חלק מתורתו של יששכר, כך אומרת הגמרא מסכת ברכות על הנשים, הנינה שבמאי זכיין, בכך שהן מסייעות לבעליהם, ומוליכות את ילדיהם ללימוד תורה. אז כאן כתוב שזה אותו דבר.
עכשיו, השאלה האחרונה בעצם, כאילו זה אותו עניין של, שיש בתורה מושג של כהן לוי וישראל, גבר ואישה. וגם
אמרו
שלא עשה
לאישה,
שעשה
נקרצונו. המושג של כהן ולוי בישראל מקורו בתורה. המושג של גבר ואישה על אפה ועל חמתה של שרת התחבורה הוא מושג בטבע. וגבר הוא גבר ואישה היא אישה, ושהתפוצצו כל אלה ששכחו את זה. כן.
כן, אבל בעצם כשיש ברוך הוא ברא אותה, כאילו איך מגדירים את זה? סוג א' סוג ב' או כאילו מה...
זה, אין סוג א' וסוג ב', סוג א' וסוג ב' יש רק אצל הגזענים בכנסת. מה שיש אצלנו זה תנא דבאליהו רבה פרק ט שאומר ככה, אליהו הנביא אומר, מעיד אני עלי שמיים וארץ שאחד איש ואחד אישה, אחד עבד ואחד שפחה, אחד יהודי ואחד גוי, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש הורה עליו. ומביא שם את המעשה של ברק ודבורה, שדבורה נקראת אשת לפידות. ולמה היא נקראת אשת לפידות? כי ברק עם הארץ היה, והיא העריכה את יכולותיו, והבינה שללמוד תורה הוא לא יוכל בשלב זה, ושכנעה אותו לעשות פתילות לבית המקדש, והוא עשה אותם גדולות, לפידים הוא עשה אותו. לכן היא נקראת אשת לפידות, האישה של מי שעשה לפידות לבית המקדש. ולכן היא זכתה לנבואה. אבל אם בשביל לעשות לפידים לבית המקדש זוכים לנבואה, למה היא זכתה ולא הוא? התשובה היא שהוא... גבר, אם הוא לא ילמד תורה, הוא לא זוכה לנבואה. אבל אישה שעשתה את כל מה שהיא יכולה לעשות אחרי שהעריכה את המצב וסייעה לבעלה להגיע למקסימום שיוכל להגיע באותו זמן, הגיעה לשלמותה. וכשמגיעים לשלמות, מקבלים נבואה.
אבל אומרת שאשר למי שבניו סחרים, ואוי למי שבניו נקבות, זה גם הברכה שלא עשה לי שייך למסדר.
משום שאדם שיש לו שתי אפשרויות, להיות שר האוצר, או להיות השר הממונה על הארמון, ששניהם באותה דרגה, אבל במסגרת היותו שר הממונה על הארמון, אפילו שאולי הוא פחות משר האוצר, מבחינת המשכורת ומבחינת מבחינה פוליטית, אבל הוא רואה את פני המלך כל הזמן, על זה מודים, שיש הזדמנות לשרת את האלוקים יותר. ולמה הגבר משרת את האלוקים יותר? כי הוא זקוק לזה יותר, כמו שאומר מהר"ל, בדרוש על התורה, שאישה חייבת בפחות מצוות, כי יותר קרובה לשלמות, שנאמר נשים שעננות, אומר מהר"ל, שענן, נווה שענן זה לא שכונה בחיפה וזו של נעליים בתל אביב בלבד, אלא נווה שענן זה עולם הבא, ונשים נקראות נשים שעננות, בספר ישעיהו, כי הן יותר קרובות לשענן ולהשקט. אז הן זקוקות לפחות כלים.
רגע, ולגבי הכהן לוי בישראל, מה זה כאילו נראה? בעצם זה לא משהו...
אותו דבר.
זה לא משהו בבריאה, טבוע משהו אחר. למה באמת הם זכו
בזה? זה משהו שכאן טבוע בבריאה. מי שנולד כהן, נולד עם נשמה שמתאימה לכהן, ואם הוא יאכל קודשים הוא יקבל מצווה, ומי שלא נולד כהן, נולד עם נשמה שאיננה נשמה של כהן, ואם הוא יאכל קודשים הוא יעשה עבירה חמורה. זה הכל קשור בנשמות. הקדוש ברוך הוא יודע איזה נשמות לשים איכן. בבקשה. נפל לנו הבחור.
מה זה?
אתה איתנו, כן, לא שמעתי אותך.
לא, אני שואל, בעצם גוי ויהודי. הגוי באמת הוא, זה גם כמו גבר ואישה? יחס?
אני ציטטתי מתנת ואליהו, אחד איש ואחד אישה, אחד עבד, אחד שפחה, אחד יהודי ואחד גוי. וכשעמי פלייר, שהיה אינטלקטואל צרפתי, ולמד תורה אצל רבי אליהו בן המוזג, שהיה רבה של ליבורנו, הוא היה מכונה אפלטון של איטליה, הוא רצה להתגייר עמי פלייר מרוב התפעלות מהיהדות. כתב לו הרב אליהו בן המוזג בכתב שמופיע בספר ישראל והאנושיות, ובספר בשבילי מוסר, שני הספרים של הרב אליהו בן המוזג שיצאו בהוצאת מוסד הרב קוק. אתה לא צריך להתגייר כדי להיות חלק מהשלמות שלנו, אתה צריך לקיים שם מצוות ומצוות בני נוח, ואתה תגיע לשלמות שאתה צריך להגיע אליה.
ואישה
אפשר, היא
לא יכולה, זה מה
שקדוש ברוך הוא
ידע.
כל אחד יש לו את ה... אני לא מבין את השאלה. שום גוי לא יכול להיות יהודי, אלא אם כן יש לו נשמה יהודית. וכל הגרים שמתגיירים אומרים אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אלה רסיסי נשמות יהודיות שהתפזרו בין העולם. וכמו שהאישה לא יכולה להפוך להיות איש, כך גוי באמת לא יכול להיות יהודי. ואם הוא נהיה יהודי, אז פירוש דבר שיש לו נשמה יהודית. או שהתעברה בו נשמה יהודית, או שהייתה לו נשמה יהודית מאז ומעולם. אנחנו לא, תשמע, אני חושב שהבהרנו את הדברים בצורה מלאה, ואנחנו לא יכולים לנהל פה שיחות. זה נושא של שאלות ותשובות. בסדר?
כן. תודה רבה.
כל טוב. עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל. מוכרי תמיד איתי. חושבים קדימה, עם אליעזר גרוס, יושב ראש קבוצת בסדנו, ואנשי מפתח בכלכלה. כל יום ראשון ב-10 בלילה, תשובות לשאלות המאזינים שרוצים לדעת איך להשקיע נכון. להשארת שאלות, 039-039-039, שלוחה 9. חושבים קדימה, בהגשת אסף קליין. ראשון, 10 בלילה, כאן בכל חי.
הוי שיעני, הוי למען חסדך.
הילולת הישועות של האדמו"ר המקובל הרב מנדל, זכר צדיק וקדוש לברכה. אל תחמיצו את המעמד הנדיר והמסוגל לרפואה וישועה. אלפים נושעו. יום ראשון הקרוב, באולמי כתר הרימון בבני ברק, בהשתתפות גדולי וצדיקי הדור שליטה, להרשמה כוכבית 8351. וכבר העיד חתנו האדמו"ר הצדיק רבי דוד חיים שטרן, הרב מנדל, ממשיך לפעול ישועות לאחר הסתלקותו כבחייו ממש. כוכבית 8351.
עכשיו בלידר, מגוון בגדי תינוקות, 4 פריטים ב-100 שקלים בלבד. לידר, למה לשלם יותר?
מבצע קיץ מיוחד, בעינית. גם מסגרת וגם עדשות שמש עם מספר ב-289 שקלים בלבד. המבצע כולל מגוון רחב של משקפי שמש אופנתיים עם עדשות מסננות קרינה להגנה על בריאות העין. עכשיו, בסניפי עינית ברחבי הארץ, בכפוף לתקנות.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
ברוכים הבאים הביתה. גפן משכנתה, הבית שלכם למימון הדירה, 80% מימון, בפריסה ל-40 שנה, וגם מחזור יצירתי שיוזיל לכם את ההחזר החודשי. התקשרו עכשיו, 077-444-7739, או חפשו ברשת גפן בסד.
עכשיו בלידר, מבצעים במחלקת הנעליים. נעלי ספורט וסנדלים לילדים, 3 זוגות ב-99 שקלים בלבד. זוג סניקרס לילדים ב-19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. לידר, למה לשלם יותר?
מהנדסת תוכנה, רואת חשבון, תואר במדעי המחשב או במנהל עסקים, תבונה, המסגרת החרדית לבנות של המרכז האקדמי לב בירושלים, מזמינה אותך ללמוד את מקצועות העתיד באווירה חרדית, הכוללת תוכנית לימודי קודש מיוחדת ובליווי אישי בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. הרשמי עכשיו וקבלי שובר הנחה מיוחד לקורס הכנה למבחני דיל, כדי שתוכלי לבוא ללימודים מוכנה יותר. לפרטים והרשמה, תבונה, כוכבית 3463, כי לימודים לתואר אקדמי האקדמי בוחרים בתבונה. כוכבית 3463. מלאי שוברים מוגבל, כדאי לך להזדרז. למלון כינר המפואר, פרשת חוקת, ראשון ביולי, בהשתתפות הרב יצחק כהן צמח שליטה. ים, בריכה ועונג שבת אמיתי. לפרטים 052-55-00-654 052-55-00-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו. חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
מוכי תמיד
איתי. מספר הטלפון שלנו, 03-593-93. ערב טוב.
הלו.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב הרב, רציתי לשאול לגבי מה שאמרו דם שתשיב לאפיקורס, ודייקו שרק לדעת מה להשיב ולא להתווכח ממש עם האפיקורס, גם לגבי מה שאמרו שלא לקרוא בספר מיני וכל הדברים האלו. הרי לכאורה אנחנו כאילו בתור אנשים שרוצים לדעת מה נכון, או שדבר אחד שרוצה לאמת משהו, כל דיין הרי שומע את שני הצדדים של הבעלי דינים, וגם שומע גם את כל בעל דין דצת שלו, הוא לא שומע בעל דין אחד את שני הצדדים. אז למה כאילו במקרה הזה אנחנו בעצם שומעים רק מצד אחד, וגם מי שרוצה לשמוע את הצד השני הוא שומע את זה מהרבנים שהם בעצם הצד שלנו, צד
אני
אחד.
אני בכלל לא יודע מאיפה לקחת את הפירוש הזה. ודע מה שתשיב לאפיקורס זה כל מה שצריך כדי לדעת להשיב לאפיקורס, וזה אומר שגם אם יעמוד מולו אריסטו וישאל את כל השאלות, שידע מה להשיב לו. אבל יש הגבלה אחרת, ולפני כן כתוב הווי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורס. כלומר שרק מי שמתקיים בו הצד הראשון יכול לקיים את הצד השני. אבל אין זה נכון שלא שמעו את הדברים האחרים. היא תשאל, הרי כתוב שאלישע בן אבויה התחיל דרכו כשראו שספרי מינים נושרים מחיקו, אז אמרו משם, הרי כדי לדעת מה להשיב לאפיקורס, צריך לדעת מה אפיקורס אמר. אמר משם שאצל אלישע בן אבויה ספרי מינים נשרו, לא נפלו מחיקו. מה נושר? שערות נושרות. דברים שנמצאים בכיס לא נושרים, נופלים. הוא היה דבוק בספרי המינים, וזה לא בסדר. אבל בוודאי שצריך לשמוע את הצד השני. היא תשאל אותי, למה היום אנחנו לא ממליצים? קודם כל בגלל התנאי הראשון שהיבש הקוד ללמוד תורה. חוץ מזה, כבר עשו את העבודה בשבילם. ומי שבאמת מעוניין לדעת, יש לנו כתובות להפנות.
הבנתי עכשיו עוד שאלה קטנה. לגבי סתם הראשונים שאנחנו בעצם באים להסביר אותם. הרי לכאורה, כאילו אם באמת כל מפרש, הכל אחרון שאנחנו לומדים, חיים או דברים כאלו, הכל בעצם הראשונים אולי התכוונו אליהם או דברים כאלו, והם באמת הגיעו לעומק הזה, כמובן שהם הגיעו, אבל השאלה היא, אם לעומק שכזה הם הגיעו, למה באמת השאלות שלהם תמיד בדרך כלל הם בסגנון פרקטי ולא בסגנון הוא כזה עמוק באותה שפה?
את השאלה הזאת שואל המאירי. מאירי נדמה לי שהוא נמצא בהקדמה לפרקי אבות, כלומר יותר מנדמה לי, זה נמצא בהקדמה של המאירי לפרקי אבות. והמאירי הוא אחד הראשונים שהעריכו בכתיבה יחסית. הוא אומר ככה, ככל שאדם היה יותר גדול, הוא כתב פחות, יותר בקיצור. משום שהדברים היו ברורים לו. בשבילו, כל הדברים שתמונים בתוך הדברים שהוא כתב בקיצור, היו מובנים אליו. זה כמו ש... אתה לא תכתוב פירוש על התורה, ויאמר השם למשה, פירוש? השם אמר למשה. לעומת זאת, בשביל אנשים שלא מבינים עברית בכלל, וצריך לתרגם אליהם את זה, נניח ליידיש, יש עבריתאיץ', אז כתוב, ויאמר השם למשה, גם הפסוק הזה מתורגם ליידיש. וככל שהראשון היה יותר גדול, כך הוא פחות הבהיר את דבריו, כי זה היה מובן לו לגמרי. מי שביער יותר, כותב המאירי, זה היו אלה שהבינו שיבואו זמנים שאנשים יבינו פחות, וצריך לבאר להם יותר. אותו דבר, כשאתה שותל שתיל, נניח של עץ תפוזים, ואתה מחכה שנה, שנתיים, שלוש שנים, שלוש שנות עורלה, ושנת נטע רווי, ואתה משקה את העץ הזה, ומתחילים לצאת פירות, ויוצאים פירות, ויוצאים ענפים, ובשנה החמישית יוצאים פירות. האם בשנה, כשהיה בידך שתיל, נניח שמימיך לא ראית שתיל של עץ תפוזים, כן? נתנו לך שתיל. אתה לא ידעת מה יצא, יכול להיות שיצא משם פצצת אטום, אני יודע מה יצא. ואתה משקיע אותו, ובסוף, אחרי שהשקעת וזיבלת וגזמת וטיפלת בעץ כמו שצריך, ומרחת אותו במשכות כשצריך, אחרי הכל יצא תפוז. אז האם התפוז הזה לא היה תמון בתוך השתיל? הוא היה תמון, אבל אי אפשר היה לראות אותו. אותו דבר, יש דברים, יש גילויים של תורה שמתגלים בזמנים עם נשמות שהקדוש הוא הוריד לעולם. אז שני דברים אנחנו אומרים, קודם כל, הרבה דברים תמונים בדבריהם, והם באמת התכוונו לדברים כלשונם, רק לא הראו את זה. ויש הרבה דברים שתמונים בדבריהם, אבל צריך את הזמן ואת הנשמות של גדולי ישראל בדורות מאוחרים, כדי שיוציאו את זה מן הכוח אל הפועל.
והם כבר הבינו את זה? זה הייתה בהבנה שלהם הכל?
הכל תמון, בוודאי שזה ממילא, הכל תמון, זה הכל שמה. זה הכל תמון.
תודה רבה, תודה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
הלו.
שלום, ערב טוב.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום, השם ישמע אותך רב, אתה מקים אותנו כבר, בזמן אני אעשה. יש לי שתי שאלות רב, אפשר?
בבקשה.
תראה, הרב, משה רבנו, הרב שלום, ששלח את המרגלים, אז הוא אמר להם לטור את הארץ, נכון? כן. עכשיו, אני שמעתי את זה רב, אבל לא משנה, כשלא זוכר, שהוא אמר, אבל לא שמעתי את התשובה, שמשה רבנו שלח את המרגלים לטור את הארץ. בדרך כלל, מלך ששולח לטור את הארץ, לראות מה הולך שמה, סודיות, אז הם היו צריכים לבוא למשה ולהגיד את זה ביחידות, לא מפני הפומבי. וגם משה לא עצר, והם אמרו ישר מפני כל העם. איך דבר כזה?
מה ענה הרב ששאל את השאלה?
לא, לא, זהו, אני לא יודע, אני לא, תשובה לא שמעתי ולא הבנתי, ולא
אז
היה.
אז גם אני לא יודע מה ענה הרב שאתה מדבר עליו, אני אגיד לך מה אני חושב. אני אשאל עוד שאלה. כך שולחים שליחות ריגול, שולחים 12 אנשים, שולחים ביחד, בקבוצה אחת, רק חסר היה לתלות שלט, כאן ריגול, הכניסה לזרים אסורה. אנחנו יודעים שכששלח יהושע שליחים לרגל, אז הוא שלח שניים, הוא שלח אותם לבוא חרש, חרש לאמור, הוא אמר להם תלכו חרש לאמור, משה רבינו שלח אותם בפומבי, הוא שלח אותם לפני כל העם, חוץ מזה, מה העניין לשלוח נציג לכל שבט ושבט? מה זה פה? כנסת שצריך נציג לזה ונציג לזה ונציג לזה ונציג לג'ינג'ים ונציג לבלונדינים? מה זה נציג לעדה זו ונציג לעדה אחרת? מה זה הדבר הזה? צריך לשלוח אנשי מקצוע. אנשים שהמקצוע שלהם או עדיין לא ידעו מי מסוגל, אבל אפשר לשער שמדובר באנשים שיכולים לשמור על הפה, אנשים שיש להם יכולת לחמוק וכן הלאה. ראייה טובה. התשובה היא שהשליחות הזאת בכלל לא הייתה שליחות של, שליחות אופרטיבית מבחינה צבאית. השליחות הייתה לראות את הארץ מה היא. וראייה זה כוח שיש בו לעקור רע. כמו שכתוב בכמה מקומות בגמרא. כשרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה פעם ראשונה, אז כל מקום שהוא נתן בו את עיניו נשרף, כי הוא הקפיד על כך שעוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי אישה. כשהוא יצא מן המערה פעם שנייה, הוא ראה את יהודה בן גרים שהלך וסיפר. נתן בו את עיניו והפך אותו לגל של עצמות. כבר מסכת סנהדרין מספרת על רבי יוחנן, תלמיד אחד לא האמין לו, שלעתיד לבוא הקדוש הוא יוריד אבנים טובות ומרגליות ענקיות של 30 אמה, 30 אמה לדלתות בית המקדש השלישי, ובסוף כן האמין נתן בו את עיניו והפך אותו לגל של עצמות. כתוב שרבי יוסי בן דמין יוקרת, שהקפיד על בנו, נתן בו את עיניו ומת. אומר רב צודק, שראייה ויראה זה אותן אותיות, ויראה זה מידת הדין. כוח הראייה יש כוח לעקורה. גם בשפתנו אנחנו אומרים שלפעמים יש אנשים שנועצים בך מבט ואתה קופה. אנשים פשוט לא יכלו לעמוד מול מבטים שלי, של אנשים כמו הרבי מגור בייס ישראל, שהמבט שלו היה חודר כליות ולב. ויש עוד גדולים שאמרו עליהם את זה. כוח הראייה זה כוח לבאר רע. עכשיו, לכל שבט ושבט היה את הכוח הרוחני שלו. כששלחו את המרגלים, שלחו לראות האם באמת הארץ מוכנה. האם באמת מכל זוויות הרי הרוחניות הארץ מוכנה. ולכן המרגלים באו ואמרו את זה לכל כלל ישראל, כי לא היה פה משהו סודי. היה פה משהו ששייך לכל כלל ישראל. יהושע שלח את המרגלים שהצליחו. מי המרגלים שהוכיחו את עצמם? כלב בן יפונה ויהושע בן נון. אבל יהושע הוא כעת המנהיג. אז את מי הוא שלח? את כלב בן יפונה ואת פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. למה פנחס? כי פנחס היה מצד אחד משבט לוי, כהן, ולשבט לוי לא היו לא הייתה נציגות בתוכנית הריגול הראשונה, ויהושע היה נציגו האישי של משה רבינו, ויהושע היה משבט יוסף, פנחס מצד אמו היה מצד אחד משבט יוסף, אבי אמו היה משבט יוסף, ואם אמו הייתה מבנות יתרו. ויריחו הייתה אמורה להינתן לבני יתרו. אז לכן הוא שלח את פנחס. וברגע שהגיעו ליריחו, למה הוא שלח אותם ליריחו? כי כתוב ככה, כל השבעת עממים שהיו בארץ ישראל, זה התמצית התומעה של 70 אומות. כל אחד מייצג 10 וריכז את התומעה של 70 אומות. ויריחו, כתוב שיהושע פרק חבדלת, שכל גיבורי החיל של כל שבעת עממים, ומנויים שם כל שבעת עממים, הכנען יחית, האמור, הפריזה, היבוס, הגרגשי, חיבי, כולם שלחו את גיבורי החיל ליריחו, כי יריחו זה מנעולה של ארץ ישראל. בתרגום לשפה שלנו, תמצית התומעה של שבעת עממים, שהיו תמצית התומעה של 70 אומות, שהיו תמצית התומעה של תומעת הנחה של העולם, התרכזו ביריחו. והתמצית של התמצית היה בביתה של רחב, שלשם באו כל גדולי האומות האלה. וכשרחב חזרה בתשובה, ואמרה להם, שמענו ואימס לבבינו והיה למים, כי שמענו כי הוביש השם את מי ים סוף במדיניכם, ואת אשר עשה לשני המלאכים, ובאותו רגע היא אמרה, כי ידענו כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אז ידעו המרגלים שהתומעה שהתרכזה בארץ ישראל פקעה, ולמרות שמבחינה צבאית הם היו צריכים לחזור למשה רבינו ולהגיד לו, לחזור ליהושע בן נון, סליחה, ולהגיד לו, תשמע, הם בשיא הכוננות, רק הצבנו את רגלינו בעבר הירדן המערבי וכבר עלו על עקבותינו. הם באו ואמרו, אנחנו נצליח. מה הם ראו? מבחינה צבאית הם ראו בדיוק את ההפך, הרי היו מיד בעקבותיהם, הם לא הספיקו להסתובב בארץ ישראל בכלל. אבל הם ראו שהתומעה פקעה. זאת הייתה שליחות המרגלים השנייה, וזאת הייתה אמורה להיות שליחות המרגלים הראשונה. תודה רבה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל. בליל שישי לאחר חצות הלילה התקיים בעזרת השם מעמד הסגולה הנודעת כפועלת ישועות. בקברו של התנא הקדוש המלומד בניסים רבי חנינא בן דוסא, כפי שנמסרה לארגון חנינא בני על ידי מרן הגאון הצדיק רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליטה. שידור חי מהמעמד המיוחד יועבר כאן בכל חי ביום חמישי החל מ-12 בלילה בהגשת אבי ממרן.
הילולת הישועות של האדמו"ר המקובל הרב מנדל, זכר צדיק וקדוש לברכה. אל תחמיצו את המעמד הנדיר והמסוגל לרפואה וישועה. אלפים נושעו. יום ראשון הקרוב באולמי כתר הרימון בבני ברק, בהשתתפות גדולי וצדיקי הדור שליטה, להרשמה כוכבית 8351. וכבר העיד חתנו האדמו"ר הצדיק רבי דוד חיים שטרן, הרב מנדל ממשיך לפעול ישועות לאחר הסתלקותו כבחייו ממש. כוכבית 8351.
עכשיו בלידר, מגוון בגדי תינוקות, 4 פריטים ב-100 שקלים בלבד. לידר, למה לשלם יותר?
ערכת השבת של ושמרו כוללת את כל מה שצריך כדי להתחיל לשמור שבת כלחתה. מי חם ופלטה מעודרים, גביע קידוש, פמוטות, שעוני שבת, מגש וכיסוי לחלות, התקן שבת למקרר, כיסויי ראש וספר שבת מאהבה המלווה את המשפחה המתקרבת מכניסת שבת ועד ליציאתה. מחייגים 0547-580-0058.
תודה לכם על הזכות שאתם מזכים אותנו לזכות אתכם לזכות קוט אחרים.
האוצר היומי, כל התורה על רגל אחת, כוכבית
הצטרפו לאלפי הלומדים. חייגו והזמינו. כוכבית 5610.
לאלה שלפני שישברו את הכוס, מנסים אולם עם חשפו לתפוס, תכלס אתם צריכים בנק הרבה יותר נוח. לאלה שסגרו שידוך לבן בחור, לאלה שחושבים איזה צלם לבחור, תכלס אתם צריכים בנק הרבה יותר נוח. בנק שחושב מחר, לאומי בנק שחושב מחר.
מחתנים? מתחתנים? עם בנק לאומי יותר נוח לשמוח. הלוואת מתחתנים עד 75 אלף שקלים לזוג המתחתן ועד 75 אלף שקלים להורים מכל צד. כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
סי, סי, סי המבצע לקיץ חוזר ובגדול. קונים מוצר חשמלי בסי החשמל והמיזוג ומקבלים מתנה יוקרתית ממגוון המתנות בשקל אחד בלבד. לדוגמה, מגהץ טפל עוצמתי בשקל אחד בלבד.
סי, סי, החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
נהגים בנשמה? לתנופה, חברת התחבורה הציבורית באזור בית שמש והשומרון, דרושים נהגי אוטובוס שמחפשים עבודה בטוחה, קרוב לבית, בשכר ובתנאים מצוינים. הצטרפו למשפחת תנופה ותיהנו מקריירה חדשה ומהכשרה על חשבוננו. פרטים באתר או בטלפון, כוכבית 8797. כפוף לתקנון.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
מוחאי תמיד איתי.
ערב טוב, עוד פעם.
שלום לרב.
שנייה, 03-593-03, ערב טוב.
ערב טוב. רציתי לשאול, האם החיוב של זיכוי הרבים זה כמו תורה ומצוות, זה ממש חיוב מהתורה, או שזה רק איזה עניין טוב? מה היחס של זה לגבי, נגיד, כל החיובים שיש בתורה ובמצוות?
זה מצוות השבת עבדה. לרבות עבדת גופו, קל וחומר עבדת נפשו. זה חלק ממצוות ואהבת את השם אלוקיך, וזה חלק ממצוות ואהבת את השם אלוקיך. ואהבת לרעך כמוך. הרי תמיד, כל אלה שאומרים, תשמע, אתה חזרת בתשובה, אתה אדם דתי, אני מאוד מכבד את זה, אבל אל תנסה להטיף לאחרים. זה כזאת טיפשות. זה כזה שטות. למה? כי הרי אחד הוויכוחים הגדולים שלנו עם כל העולם זה האם יש אמת מוחלטת או לא. אבל כולם מבינים שאנחנו טוענים שיש אמת מוחלטת. וכולנו מבינים שמי שמחלל שבת יישרף בגיהנום. אז אם אני אוהב אותו ואני יכול, אני יכול לעשות משהו כדי להקל מעליו, זה לא נעשה? ספר סיפור. שמעתי מהרב יהודה עדס, באיזה דינר שהיה לישיבה, ושהוא הזמין אותי גם לדבר שם. הוא אמר ככה, בואו אני אספר לכם איך בניתי את הבניין הראשון של הישיבה של כל יעקב. קבע פגישה עם פנחס ספיר, היה שר האוצר. כשהוא הגיע למקום, אז פנחס ספיר מאוד מהיר לצאת, אמר שאין לו זמן לפגוש אותו. אמר למזכיר שלו, הרב עדס, שהסעיר תגיד לשר האוצר שיש לי להציע לו עסקה. עסקה. פנחס ספיר שמה עסקה, הוא קיבל אותו בעמידה. אמר לו הרב יהודה עדס, מר ספיר, הרי אתה באת מהעיירה, אתה יודע את האמת, הרי אתה יודע שאתה תשרף בגנום. יש לי, באתי להציע לך, למכור לך ונטילטור. פנחס ספיר היה כל כך פיקח, הוא הביא מדיוק מה כמובן, אומר לו, כמה עולה הוונטילטור? הוא אומר לו, מיליון לירות. הוא אומר, קיבלת. אבל זה היה הכסף שהוא בנה בו את הבניין הראשון של ישיבת כל יעקב. אז אם אתה רוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך, לא תקיים, ונניח שזה לא רעך, כן, בהגדרות ההלכתיות, אבל את הקדוש ברוך הוא אתה אוהב. במסילת ישרים אומר בפרק שעוסק בחסידות, שמי שאוהב מישהו או משהו רוצה שכולם יאהבו אותו. ובמיוחד כשאתה יודע שההוא מרגיז את אהובך, אז אתה לא תעשה שהוא לא ירגיז אותו? חוץ מזה שגם מצוות השבת עבדה שהגמרא אומרת.
אפשר עוד שאלה קצרה?
כן, כן, בבקשה.
למה מסילת ישרים לא פותח בתורה? איפה תורה נגיד עומדת בכל הברייתא של רבי פנחס בן יאיר שם במסילת ישרים?
שאלה מצוינת, משום שהספר דן על מידות, והמידות מתחילות בזהירות. תורה, בשביל לבאר את תורה, הוא צריך לבאר את כל מה שזה, את כל מה שזה תורה, וזה הוא עשה בקוף למתחד פתחי חוכמה. ובספרים האחרים שלו. אבל בספר הזה מיועד למידות, ומידות מתחילות בזהירות.
טוב, בסדר גמור, תודה רבה.
כל טוב, לילה טוב. ערב טוב. ערב טוב, אמרו לי שכבר אין זמן לעוד מאזין, אז בואו נעשה סיכום. אנחנו נמצאים בשלוש פרשיות של פה. מאחורינו פי הארץ, לפנינו פי האתון, ובמרכז בשבוע הזה פי הבאר. פי הארץ זה פתח מלמעלה למטה, פי האתון זה פתח מלמעלה למטה, ופי הבאר זה פתח מלמטה למעלה. כמו שאומר אור החיים הקדוש, שזה המבוע של חידושי תורה שנמהרים בכל מקום. אלה הפיות, והפה הזה של פי הבאר של השבוע הזה, הוא פיותם של נדיבי עם, קראו הנדיבי עם, אלה חכמי ישראל שבכל דור הדור, שבפיהם, מהבל פיהם, מחזיק את העולם. מקל וחומר מהבל פיהם של תינוקות של בית רבן. שיהיה לכולם המשך שבוע טוב וכל טוב, ואם נחזור למה שאמרנו בהתחלה, אם לזאת קראת החיים, התורה היא תורת חיים, ושם נמצאים החיים האמיתיים. לילה טוב, ותודה לכל הצוות.
כל חי תמיד איתי כוחה.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. עם הספר ועולם הספר נפגשים באולפן אחד.
בעולם הכללי ספרים כבר כמעט ולא נמכרים, אבל בציבור הדתי והחרדי לא לחינם עם ישראל נקרא עם הספר.
לרגל חודש הספר התורני כינס הרב ישראל גליס את בעלי הוצאות הספרים הגדולות בציבור החרדי לשיח מרתק על עולם הספר היהודי.
גם הרשתות החילוניות עברו לחודש הספר. למה הם למדו את זה מאיתנו? בגלל שקשה מאוד בשבוע אחד להכיל את כל הסיפור הזה.
גליס מירושלים, יום רביעי ב-11 בלילה, כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
אוי שיעני, אוי למען חסדך.
הילולת הישועות של האדמו"ר המקובל הרב מנדל, זכר צדיק וקדוש לברכה. אל תחמיצו את המעמד הנדיר והמסוגל לרפואה וישועה. אלפים נושעו. יום ראשון הקרוב, באולמי כתר הרימון בבני ברק, בהשתתפות גדולי וצדיקי הדור שליטה, להרשמה כוכבית 8351. וכבר העיד חתנו האדמו"ר הצדיק רבי דוד חיים שטרן, הרב מנדל, ממשיך לפעול ישועות לאחר הסתלקותו כבחייו ממש. כוכבית 8351.
עכשיו בלידר, חולצות בנים מחופתרות, חולצות בסיס לבנות, 4 חולצות ב-50 שקלים בלבד. לידר, למה לשלם יותר?
דלתות רמדיה.
כי דלת שקטה יותר, היא דלת טובה יותר.
האוצר היומי, כל התורה על רגל אחת, כוכבית 56-10.
הצטרפו לאלפי הלומדים, חייגו והזמינו, כוכבית 56-10.
קבלו את הדבר הלוהט הבא, בר המים ההיברידי נועם 2, מכשיר חדשני, המשלב עיצוב יוקרתי, טכנולוגיה מתקדמת, חיסכון בחשמל, מצב שבת אוטומטי וחוויית משתמש מעולם אחר. אז תתקדמו לנועם 2 היברידי. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
עוד לא מצאתם את המסגרת המתאימה עבור ביתכם? אל תרימו ידיים. תיכון אור חדש בירחסים הוא המקום האידיאלי. תיכון עם פנימיה בקמפוס מרווח, המציע לימודים ברמה גבוהה על ידי צוות מקצועי ומסור. מעטפת חמה, משפחתית ומפנקת, ומענה מושלם לצורכי ביתכם. לפרטים 1-800-327-627. 1-800-327-627.
שלום. אני חיים, בן 27, אברך כולל מגדל אור. הוא אבא שלנו לכל דבר. רק בזכותו הקמנו, אני ואשתי, בית תורני ויציב. האמון, האהבה, הקבלה ללא תנאים. אין לנו מילים. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדל אור.
מטיבת מגדל אור, 072-213-2777.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
תכשיטי יהלומים קונים ישירות מיהלומי הבורסה. עכשיו במבצעים נוצצים, חייגו כוכבית 9744.
חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי. השעה 11:00.